אנחנו מתחילים במועד קטן, דף יוד עמוד בית. שאלנו, כשרב פאפה אמר, כיוון דמיתלי כפרקמטיה העבד דמי, אז יש את השאלה היסודית שהרב פסן זצל תמיד שואל, כדמי, האם זה יותר דומה או פחות דומה? כן? זה דומה דומה. הכוונה היא זה יותר דומה או פחות דומה? כי המילה דומה מראה דמיון ומראה חוסר. זה דומה, זה לא זה. כן? אז כשכתוב לי זה כפרקמט יעבד דמי, הכפילות הזו, הרב פסן תמיד היה משאיר בשאלה. אנחנו שאלנו, יש דין פרקמט יעבד? זה, ונתנו לזה תירוץ לפי הראש, נכון? אתם זוכרים? דיברנו שבוע שעבר, שבעצם זה לא פרקמטיה, הכי, החף הדמיון, דרך אגב, סתם ידיעה, הרד"ק בכמה מקומות בתנ"ך כותבנו שיש חף הדיוק, לא כל כף הוא כף הדמיון, כ-40 איש, יש כמה מקומות שהרד"ק אומר, זה חף הדיוק, סתם מונח שאני לא יודע מהו, אני רק ראיתי אותו שם, אבל כפרקמטיה, אמרנו, כי זה לא פרקמטיה, זה בעצם ארוחת צהריים שלך, השיריות של ארוחת צהריים הם כפרקמט יעבד. שאלנו האם יש דין פרקמט יעבד שהוא שונה מדבר העבד, והשארנו את זה תלוי באוויר. ננסה מתוך הסוגיות להגיע להגדרה, כי לפי הראש לפחות תירצנו שהחידוש הוא אכלת ארוחת צהריים, נשארו לך תאנים, תמרים, אנחנו נתייחס אליהם כפרקמטיה. עכשיו אני אשאל שאלה מאוד מאוד בסיסית, מה פירוש המילה פרקמטיה? מישהו רוצה לתרגם?
בואו תכירו. נו, מה אומרים? מה פירוש המילה פרקמטיה?
פרקמטיה זה כאילו שאתה עושה משהו.
נו, מה אומרים? עכשיו, בסוף הארוך על השס, יש מפתח. אז אנחנו תוך כדי שנותנים לנו תשובות.
פרקמטיה. פרק ומטיה, ללכת
אם
מחלקים
את זה שתי עבורות, אבל זה מערמית לעברית כזה, חצי חצי. אני מקשיב. פרקמטיה. ועכשיו, מה הרוך אומר לנו על פרקמטיה? חוף, חף, זין, עמוד ב', זה קצת חשוב לנו בסוגיה, נכון? ההגדרה, מה זה פרקמטיה? אז אנחנו מסתכלים בארוך, והוא אומר לנו, פרקמטיה? זהו פרגמטיה שכתבנו במקומו. ושם הוא פירש, עובר לסוחר. אולי בלשון מה שאתה אומר, פרוקמטי. תרגום ירושלמי, פרגמטיה, נפקת. כן? עובר לסוחר, הכסף שאברהם משלם, אז פרגמטיה נפקת, אז סוחר, סחורה, ככה זה נראה, סחורה, וככה מוספייטוס, רבי בנימין מוספה, שכתב את מוסף, הארוך, על הארוך, ככה הוא מסביר שזה לשון סחורה, לשון יווני, פרגמטיה זה סחורה.
שזה לעשות
סחורה,
אז הפרק זה משהו של עשייה, של
מסע ומתן. כן. אז עכשיו נשאל שאלה שנייה, מה השאלה הבאה? מה השאלה הבאה? מה פירוש המילה סחורה? כן, אני לא רוצה לשמע כמריסטו פה, אבל אנחנו צריכים להגדיר. זאת אומרת, עברנו, עובר לסוחר, אז אנחנו מבינים שסוחר זה מישהו שקונה ומוכר. אז לכאור הסחורה זה דבר שנקנה ונמכר. כן? לכאורה? כן? מקובל להגדרה? אפשר?
אחר מה שכתב בפרט השבוע, לכו מסחרוע, שמסתובב בלשון סבב.
שניים זה רק. זה גם קנייה לשם שימוש.
אתה מבין שזה אחד מהשאלות שאנחנו בעצם מעלים. אז אנחנו מתקדמים, ואמר רבה, סדר הדברים צריך ביור, כרב פאפה הוא תלמידו של רבה, ואנחנו לא מתחילים כללית עם התלמיד לפני הרב, ואמר רבה, פרקמטיה, כלשהו אסור. ואנחנו יודעים שכשישנו את המילה כלשהו, צריך הגדרה בכל תחום, מה זה כלשהו? אמר רבי יוסי בר אבין, ובדבר העבד מותר. אמר רבי יוסי בר אבין, ובדבר העבד מותר, פרקמטיה כלשהו בדבר העבד מותר. כן, אז מה אומר המפרש רש"י? שאם יש לו הפסד, אם לא יסן על אותה סחורה, מותר לעשותה, אבל בחינם שלא להרוויח אסור. אנחנו שאלנו שלושה לשונות לכאורה, שלושה דברים שונים נאמרו פה. דבר אחד, הפסד, דבר שני, בחינם, דבר שלישי, שלא להרוויח. נכון? הנה השאלות ששאלנו. רבינה, אנחנו עוברים לסיפור. חבלי הוא איסקה, לא יודע מה זה איסקה, דמזדבן, דאבי מזדבן, שיטה אלפי, שייל לזבוני, בת החול אדמון, דאבי זבני בתו ישר אלפי. מה הסיפור הזה מלמד אותנו? האם הסיפור הזה מלמד אותנו כמו אשכח יונה דדאבה? האם הסיפור הזה מלמד אותנו מידת חסידות? האם הסיפור הזה מלמד אותנו דין? במידת חסידות יש כמה מדרגות. צריך לדעת שיש מידת חסידות שהיא ציפייה מכל אדם. לא כל מידת חסידות היא מעבר ליכולות. נכון? דיברנו על הרב גוסטמן, נכון? שיש מדרגה של אדם שהוא מחויב למידת חסידות, דינה האחי, אין לפנים שורת הדין, הוא שאל אותם, כשהם חייבו אותו לשלם על החבית, זה הדין? הם אמרו לו, כן, לפנים שורת הדין. רגע, הוא שאל אם זה דין, הם עונים, כן, הם עונים לפנים שורת הדין. כן, במדרגה שלך אתה מחויב. יש מידת חסידות שהיא חובה של כל אדם. יש מידת חסידות שהיא חובה של כל אדם. ובגלל זה יש דברים שנמצאים בשולחן ערוך, והם במדרגה של מידת חסידות שכל אדם, הצפי הוא שכל אדם יעשה אותו. לא כל דבר שכתוב בשולחן ערוך הוא אותו מדרגה, את חיוב. זאת אומרת, יש דברים שאתה לומד את הסוגיה, אתה לומד, זה לא איסור, זה לא חובה, זה מידת חסידות. למה שולחן ערוך כתב את זה? כל אדם, הציפייה היא שכל אדם יקיים את זה. הדוגמה שאני שמעתי מרבותיי למושג זה בהלכות צניעות, זאת אומרת בן אדם צריך לחסות בשר ערווה, מעבר לזה זה הכל מידת חסידות. כמה הוא יהיה אדם כסוי, אז יש מידת חסידות שאפילו לא ראו כותלי ביתו את חפת חלוקו, נכון? זה מדרגות במידת חסידות. פה ישנו סיפור, רבינה שי מדין או מידת חסידות? לכאורה אם זה הדין, אז מה החידוש? תדע שהוא לא הפסיד מזה. אם אני לומד שזה דין, אז לכאורה הגמרא פה נוגעת בנקודה מאוד רגישה, שבשוק אתה אף פעם לא יודע אם אתה מפסיד או מרוויח מלחכות, וזה חוזר אז לשאלה, אז לפי מה אני מחליט? זאת אומרת, בכל עסקאות של האדם, בן אדם יש לו כסף בבורסה, היום הוא מרוויח ככה, מחר הוא ירוויח ככה. הוא אף פעם לא יודע אם הוא ירוויח יותר או פחות מלחכות. לא יודע אם אף פעם, אבל הרוב הוא לא יודע. זאת אומרת, צריך להבין, אם זה גדר של דין, מה הגמרא לימדה אותי בפסקה הזו של רבינה? זאת אומרת, אלה שאלות שלנו כל הזמן. אני לא יודע אם השוק יעלה או ירד, מותר לי למכור מניות בכל המועד או לא, אני חושב שהוא ירד. אז אני, מותר לי לקחת את הרווח או לא. כן, אז אתה לא יודע. אז זה קצת תלוי מה הגמרא באה לספר לנו בדין הזה. דין הבא, רבינה... שוב רבינה, הווה מסק זוזי בבני אקה דסנוואטה, כן, היה לו כסף במקום של סונים, ככה זה נשמע, האם הם היו יהודים או לא, ממשך הסוגיה, משמע שהם לא היו יהודים, הראש אמר שהם כן היו יהודים, נכון? היינו פה מחלוקת, כן? המשך הגמרא משווה את זה למי שבא לקחת מאקום, כן, כי הוא מציל מידיו, משמע שהאקה דסנוואטה, זה מקום של הסונים שלו. אבל אנחנו נמשיך. אתה לקמי דרבשי, וזה דבר שאנחנו מוצאים הרבה בשעס, שרבינה בא לפני רבשי לשאול אותו את השאלות. הוא בא לפני רבשי, אמר להם, העולמי זה להידנה, עליו. שאל אותו, האם מותר לי ללכת עכשיו עליהם? אני לא יודע מה זה הלשון עליו. אמר לי, כיוון דיידנו, זה משכח עד לו, ביום היחיד לא משכח לו, כאומתי ודמי ושארי. מה הוא חידש לו? מה הוא לא ידע? ומה ההבדל בין המקרה הזה של רבינה למקרה הקודם של רבינה? זאת אומרת, הוא שאל את השאלה, הוא חשב שזה כדבר העבד, הוא קיבל את התשובה זה דבר העבד? מה, אני אומר פה, מה היה אהבה מן, מה היה המסקנה? מה רבינה שאל את רבשי? יש לכם תשובות? השאלה שלו הייתה, האם זמינות זה נחשב דבר העבד, והוא הוכיח לו את זה מהמשנה בעבודה זרה? זו הייתה השאלה? או שהשאלה שלו הייתה, אם עשיתי את עמידת חסידות קודם, האם גם עליי לעשות את עמידת חסידות עכשיו? כי פה זה יותר ברור הדבר העבד. האם יש עניין של מידת חסידות? אם אנחנו נגדיר שהסוגיה הקודמת הייתה מידת חסידות, אז הגמרא פה לכאורה מלמדת אותי שבדבר העבד אין מידת חסידות. אז רגע, אז מה היה קודם? אז למה קודם כן היה מידת חסידות? כן? אתה מבין שהוא ילך לאיבוד? אני מבין שידחה זמן הגבייה. אני אומרת, אוקיי. בסדר. עכשיו, כשיוצאים מסוגיה כזו, אנחנו יודעים שלב ההלכה הולך להיות מנוי על זה, מסכמים. מה היה לי פה? היה לי את רבה שאמר, מה? פרקמטיה כללית אסור. אסור לי לעשות סחורה בכל המועד. רבי יוסי ברבין אמר מה? ודבר העבד מותר. השארנו תלוי את השאלה, האם רבה מסכים עם רבי יוסי ברבין או לא? יש פה מחלוקת או לא? זאת אומרת, מה? רבה לא מסכים שבדבר העבד מותר? ואז היה לנו שני סיפורים של רבינה, כשבראשון התלבטנו אם זה מידת חסידות, בשני צריך לדייק מה זה כפרקמטיה העבד. למה זה רק כפרקמטיה העבד? לכל זה פרקמטיה העבד. מה זה כפרקמטיה העבד? ושוב, למה זה כפרקמטיה העבד? אם זה כסף שהוא הלווה, אז מה פה הפרקמטיה? בפשטות, זה כסף, זה דבר העבד. כן? השאלות האלה יולידו שיטות בראשונים. אני לא יודע אם שמתם לב ש... מה?
חלק.
כן, בסדר. טוב. אנחנו נעבור עכשיו לתוספות מהר, ואז נתקדם לטור. פירש רבנו יצחק בתשובתו. אוקיי, אז יש לנו כמה הגדרות ברגע שאני מתחיל לקרוא שדבר מצוטט מתשובה. הגדרה הראשונה בפשטות זה הלכה למעשה. הוא כתב את התשובה למישהו, הוא פסק ככה למעשה. אז זה משקל אחר. יש דברים שנכתבים בתוך סוגיה שקלא וטריא, הן אהר כן לא אולי. יש דברים שהם תשובה, זה הלכה, כך הוא נוקט. אתה כבר לא אמור למצוא סתירה לזה, אלא אם כן הוא חוזר בו בתאריך יותר מאוחר. אז דבר ראשון זה להלכה. דבר שני, כותב הבית יוסף, שיש לנו... שיש לנו סתירה בין דברי מחבר שכתב דבר אחד בתשובות שלו, דבר אחד בחידושים שלו, אנחנו רואים בחידושים הוא היה מונח בסוגיה. בתשובה, אז היה לו את הסוגיות בראש מספיק, שהוא נכנס לזה שהוא ופסק, אבל עדיין החידושים יותר חזקים. כי אז הוא היה כל כולו בתוך הסוגיה. ככה כותב הבית יוסף כלל. אז עכשיו ישנו פירוש רבנו יצחק בתשובתו. אז למדנו עכשיו שני סיבות שכשאני מצטט תשובה מצד אחד, יש זה משקל יותר כי זה הלוך למעשה, מצד שני יש זה משקל קצת פחות כי זה לא בחידושים, זה לא כשהוא היה מונח בסוגיה. בסדר? ראינו שני צדדים של מה, איך אני מבין כשכתוב בתשובתו. כי רבנו יעקב, הכוונה היא רבנו תם, לא היה חושב על ועת ריבית פרקמטיה. אז אנחנו שאלנו פה מה זאת אומרת לא היה חושב. זה חידוש שלו, הוא לא החשיב את זה, ככה זה נראה. ראינו בראש, לא ככה. מה ראינו בראש? ראינו בראש שהמנהג הוא לנהוג היתר, נכון? אז זה מה שצריך לדייק טוב בראש, זה האם המנהג, כשהראש כותב, סמכו על רבינו תם, הכוונה היא שהמנהג הוא תוצאה של רבינו תם, או שיש מנהג וסמכו על המהלך הזה. צריך לדעת עוד יסוד כשאנחנו לומדים את רבינו תם. רבינו תם כותב לנו במנחות את המחלוקת שלו שהוא חולק על רש"י בתפילין. ושם הוא מגלה לנו שבעצם יש הרבה גאונים שהוא הולך כמון. זאת אומרת, סתם ככה אנחנו קוראים את רבינו תם, זה קצת קשה לעיכול. אז אתה לא תניח את התפילין שסבא השאיר לך. זאת אומרת, אתה לומד אחרת ואתה לא תנבש את התפילין שסבא שלך. אבל אם רבינו תם אומר, סליחה, כל הרבנים קודם, אין לי הכרעה. זאת אומרת, זה לא מציאות שיש לי שולחן ארוך שאני מחויב אליו. אין לי. זאת אומרת, זה טווח דורות של סבא, סבא רבא. בן אדם במדרגה שהוא יכול לחלוק. אז רבנו תם אומר, בסדר, אני הולך עם הגאונים. הראיות נראות לי, ובמדרגה שהוא יכול לחלוק, הוא הולך עם הגאונים. אז כשקוראים את רבנו תם, הרבה פעמים יש תחושה, יש הרבה שיטות שנדבקו לרבנו תם כשיטת רבנו תם. לא רק בזמנים. הרבה דברים. והיא רצון שאנחנו רואים בבוקר, אבל זה לא רבינו תם המציא, זה גרסות שהיה לו מן קדמת דנה. אז כשאנחנו קוראים רבינו תם צריך לזכור את זה. עכשיו מה שהוא מצטט לנו עכשיו מרבינו תם, זה בעצם כתוב בספר הישר. רבינו תם כתב את החיבור שלו, התוספות חוץ זה הוא חיבר ספר הלכה שנקרא ספר הישר. רצוי שנכיר אותו. אם היה לנו קצת יותר זמן הייתי פותח אותו, כי כשיש לנו ציטוט מרבנו תם שהוא הולך להיות לב ליבה של הלכה מסוימת, כדאי שנראה את רבנו תם בפנים. ואני ממליץ כשיעורי בית שכל אחד יפתח את רבנו תם בספר הישר וירץ. אנחנו מתקדמים, רבנו יעקב, רבנו תם לא היה חושב על ועת ריבית פרקמטי, ישאלנו מה זה לא היה חושב, משמע זה שיטתו, ועד אמר רבינה ומאס אקסוזה בבני הקד סנורת משמע זה חשיב פרקמטיה ולא שר אל משום דבר העבד. היה אומר רבנו יעקב תסחורת יין אתה רוצה לתת תירוץ אחר, מדובר פה על סחורה. אני מדלג לסוף השורה הבאה. אבל הלוואה דשולחנות בקביעות וחילוף נראה דחשיב פרקמטיה. אמרנו תוספות, הלוואה וחילוף בקביעות נראה שזה פרקמטיה. יש לנו טבח, כן? שופך. אומר נראה זה לא אבי פרקמטיה. אבל לפי הגרסה שלנו, שהיא לכאורה מסתדרת טוב מאוד. אני לא יודע אם שמתם לב, בציטוטים של ראשונים אחרים, זה נראה כמו הגרסה שלנו. לא ברור לי למה הבח שינה, אז אני גם לא יודע לפי הבח, מה אני עושה עם המילה, אבל, מה? כן. מסכים. לפי הגרסה שלנו, אז צריך להבין האם הדגש הוא הקביעות, וצריך להדגיש פה, חלק מהראשונים רוצים לחלק בין נתינת הלוואה לגביית הלוואה. אנחנו נשאל עוד שאלה, אני לא זוכר אם הגענו לזה שבוע שעבר. מה המלאכה בפרקמטיה? מה האיסור? דיברנו על זה? מה דיברנו? שתי שיטות, הפרסיה, הטרחה. כן, נכנסנו לזה? לא
נכנסנו.
זה כל מה שדיברנו? אוקיי. אנחנו דייקנו קודם כל ברבנו תם שהוא התחיל אם לא היה חושב, ויש לדייק בסוף נראה. זאת אומרת, בין אם תאמר נראה זה כן או נראה זה לא, אנחנו לומדים פה סברה שנראית שהיא חדשה. אתם זוכרים, התחלנו ואמרנו שהרבה ממה שרבנו תם אומר לי זה בעצם מסורת מהגאונים. אני צריך להיזהר כשאני קורא את רבנו תם לבדוק מה המקורות שלו, אבל פה הלשון מאוד נראה שזה הוא, כן? נראה. נראה זה, נשמע שזה רבנו תם.
מה זה? איך קוראים את זה?
טוב, נתקדם. ובדבר עבד מותר, פירוש, בדבר שאם לא ימכרנו אתה, שם לא ימכרנו יפה פעם אחרת, ויפסיד מן הקרן. אבל אם לא יפסיד מן הקרן, אלא שלא ירוויח כל כך, אין זה חשוב דבר עבד. וכל שכן לקנות סחורה, מה זה הכל שכן? מה זה הכל שכן? שבינתיים הוא לא מפסיד כלום. זאת אומרת, זה שזה יעלה לו יותר, אחר כך אתה לא יכול לומר שזה הפסיד. בסדר? ושאר התוספות לא כל כך נוגע לנו, אנחנו נעבור, נעבור לטו. בסדר? דגש אחד שצריך לשים לב בתוספות הזה, וכל שכן לקנות סחורה, שמה תהיה יותר ביוקר. אנחנו כבר התחלנו לדון בגדר של דבר עבד, כשזה הכל שמה, אולי המחיר יעלה. פה זה המקום הראשון שאנחנו רואים מפורשות התייחסות לזה. הבעיה היא שתוספות עסוק בשאלה של הקנייה, אין הפסד עדיין, עוד לא הוצאת הכסף, זה לא הפסד, כן? אז זה לא ברור כמה הדגש של תוספות הוא השמה. זאת אומרת, הדגש של תוספות, כל שכן קנייה, כי אתה עדיין לא מפסיד כלום. אבל מה עם השמה? כמה השמה הוא חלק מהחישוב? הנקודה שאתה לא בטוח אם אתה הולך להפסיד, אם תחכה עם העסקה הזו. זה לא ברור לי בתוספות. זאת אומרת, עד שאני לא רואה את שאר המפרשים, לא ברור לי איפה הדגש בתוספות. כן? חבר'ה, אנחנו יחד? תוספות אומר שאני לא יכול לקנות סחורה בחול המועד, אני לא יכול לומר שזה דבר עבד. למה? מה? לא, אז תוספות אומר לקנות. וכל שכן לקנות סחורה, הוא אומר את זה על לקנות. בהתחלה הוא אומר שאם לא ימכנה את השם, לא ימכנה יפה פעם אחרת. כן? אז שם אני רואה את השם, אני מבין שזה לכולה. הבנתי, למרות. אבל פה שיש לי את הצד לחומרה, שאומר לי שכל שכן, שאני לא יכול לקנות סחורה, אני מבין שהסיבה שאני לא יכול לקנות סחורה בכל המועד היא א', כי אין לך הפסד. זה שאחר כך תצטרך לשלם יותר כסף, זה לא הפסד עכשיו, זה לא הפסד. זה לא דבר עבד. דבר שני, תוספות אומר, שמה המחיר יעלה. אז עכשיו אני שואל, רגע, ואם ודאי המחיר יעלה, אז תוספות יתיר לי? זאת אומרת, איזה צד הוא הסברה שבגללה תוספות אסר? הוא אסר את זה בגלל שאין לך הפסד עדיין, אין לך שום דבר ברשותך, זה לא הפסד, או שהוא אסר את זה בגלל שזה שמה יהיה הפסד. זאת אומרת, זה מה שלא ברור לי. כן? מובן, בשלב הזה, בתוספות, אני לא יודע איך להכיר. זאת אומרת, כשנראה את שאר הראשונים וההתייחסות לתוספות, אנחנו אומרים להגיע לך.
מה לבח שזה לא דבר עבד, זה דבר אבסולוטי,
ודאי? אני לא יודע. זה מה שאני לא יודע בתוספות. כמה הספק פה הוא חלק מהשיקום.
בגמרא, לא מכיר. בגמרא, לא מדובר על זה, רק בראשונים
מופיע. אנחנו רצינו לדייק את זה בגמרא, לא מצאנו את זה בראשונים שהם דייקו את זה. אנחנו התלבטנו איך להבין את הגמרא. זאת אומרת, מהגמרא, לא מצאנו את זה הכרח בינתיים. אז אנחנו נעבור לטור, אני צריך שנייה לעשות הפסקה לדקה. אנחנו עוברים לטור בית יוסף. אני רוצה לקרוא איתכם שנייה את המשפט הראשון של הבית טור, תאמרו לי איך אתם מבינים אותו. כל סחורה אסורה, אפילו כלשהו, בין לקנות, בין למכור, וכולו. איך אתם מבינים את המילים כלשהו? רבא אמר לנו פרקמטיה כלשהו אסור. אז בפשטות, הטור פוסק לנו את רבא. הוא הוסיף רק את המילה אפילו כלשהו, אבל אז הוא הוסיף בין לקנות, בין למכור. יש אפשרות שזה ההגדרה של כלשהו? אני שואל. לא יודע, אני בעצמי לא יודע. טוב, אנחנו מתחילים את הבית יוסף. הבית יוסף מביא לנו קודם כל את הראש, שהפך את הסדר מהטור. זאת אומרת, הראש מתחיל ואומר, לקנות או למכור, אפילו כל שהוא אסור, אז בראש אני רואה שהכל שהוא לא הגדרה של לקנות או למכור, נכון? ולכאורה הטור הולך כמו אבא שלו, לפעמים שאנחנו מבינים, כן כתב הרמב״ם, אבל הדגש שאני צריך מהראש, זה שהאיסור הוא בגלל תרחה. עכשיו אני לא יודע מה הכוונה פה, זאת אומרת, איזה תרחה? הכוונה היא לסחוב, לא יודע, סוכר, לסחוב, זה התרחה, כאילו על זה הכוונה, פרקמטיה. מה התרחה? אומר לי הבית יוסף, ומשמע, אתם זוכרים, דיברנו על ומשמע בבית יוסף, זה לא שנה בצינה, לא שנה בפרהסיה, אסור, ושלא כדברי הרוקח. עכשיו, על פניו, בשלב הזה, יש לי ראש רמב״ם, כמו מי הלכה צריכה להיות? יש לי שניים מתוך שלושה עמודי ההלכה. אז, כמו מי הלכה צריכה להיות? כמו הראש והרמב״ם, נכון? שהאיסור מלאכה אמור להיות בין בצינה, בין בפרהסיה, זה איסור תרחה, יש איסור פרקמטיה, נקודה. עד פה אנחנו יחד? כן, חבר'ה? מסכימים? זאת אומרת, אם היינו עוצרים פה את הדברים, למדנו שיטת הראש, למדנו שיטת הרמב״ם, עכשיו, מובן. ושלא כדברי הרוקח שכתב בסימן דש, למי שבא דבר סחורה לידו, לישא וליתן בצינה, מותר. אני לא יודע את הקונטקסט של הרוקח, אני לא יודע מה פירוש המילים דבר סחורה, הכוונה היא הגיע לידך איזשהו תכשיט, מה הכוונה דבר סחורה? ומי הוא האגור כתב כדברי הרוקח, וזה לשונו, רבנו נתן השיב, מי שבא הסחורה לידו לישא וליתן בתוך ביתו בצינה בחול המועד, מותר, שאפילו בשבת איסור קל הוא. אז אנחנו צריכים לדעת שבשבת תוספות מגדיר לנו את מדרגות האיסורים, איסור קל, איסור חמור, אלה הגדרות הם גם מופיעים בגדר דיני נדרים, הם גם מופיעים בגדר דיני ספקות. יש כמה מקומות בהלכה שיש השלכות, האם זה איסור קל או לא, ותמיד צריך למצוא מקור, איך אתה יודע אם זה איסור קל או לא, ולא תמיד זה מוסכם. זאת אומרת, יש לנו מצוות חמורות, כמו ברית מילה, שתי שיטות בתוספות, נכון? האם מותר אמירה לנוכרי להביא מים חמים לילד, כי זה שבות לשבות במקום מצווה, כל מצווה, או רק מצוות מילה שהיא מצווה חמורה, שתי שיטות בתוספות, אז אנחנו יודעים שיש גדר שמצווה חמורה שמתירה לי הרבה, עכשיו יש לנו גם גדר באיסורי, דרבנן, האם זה איסור חמור, איסור קל, אנחנו נצטרך לעבוד עם זה. בואו נצא שנייה מהסוגיה שלנו רק לרגע לתפוס ראש. כשהמשנה בנדרים מביאה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, האם דנים קל וחומר מהלכה למשה מסיני, אז אנחנו לומדים שזה מחלוקת בכל הש"ס. כשהמדרש רבה ותנחומה לומדים במשנה בברכות שכתוב, אפילו נחש כרוך אל עקבו, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, אז המשנה, אז המדרש אומר, מקיש מלכות לנחש, מלכות שהיא כמו נחש. יש הקש במשנה? יש הקש בתוך המשנה? אז הרב פסן זצ"ל טען שכן. הוא אמר, יש לך מקור אחד, והוא רצה לפתח אצל הרעיון שיש כזה מושג כמו הקש במשנה. אני בא לומר שכשאנחנו נתקלים במושג, אנחנו צריכים לעשות מעין, תקרא לזה מה מצינו, תקרא לזה דבר למד מעניינו, תקרא לזה אחד מההגדרות, אבל יש לזה השלכות. זאת אומרת, קוראים כזה מושג בראשונים ובבית יוסף, אנחנו צריכים לקטלג את זה. רגע, הרגע הבנתי משהו, יש מושג שנקרא איסור קל בשבת, גם אם אני לא יודע כלום, כשאני אגיע לזה שוב, אני צריך שיהיה לי את זה. כן? יש לי עכשיו נקודה שאני צריך להגדיר אותה. אני אבלה אולי את שער חיי בשס וראשונים בחיפוש להגדרות מה עושה משהו איסור קל. כמדומני שרב מנחם זמבה כותב על זה, אבל זה לא משנה, אני לא יודע את זה, אני מחפש עכשיו הגדרות. מה זה איסור קל? הרגע, אני בא להדגיש שכשקוראים כזה מונח בבית יוסף, בראשונים, אני צריך להבין, זה חשוב. יהיו לזה השלכות בהרבה מקומות בלימוד שלי, אני צריך עכשיו, אוקיי, קטלגתי, איסור קל. אני ממשיך. יש עוד נקודה שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו, והיא הנקודה שאנחנו כל הזמן מדברים על כך שחול המועד נלמד מיום טוב. הגמרא בחגיגה, נכון? ראשון, שביעי וגם האמצע. כן? אז אנחנו כל הזמן מסתכלים על חול המועד כמושלח מיום טוב. הוא מושלח משבת? או שיום טוב נלמד משבת וחול המועד נלמד מיום טוב. זאת אומרת, סתם נקודה שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו. יפה, יפה, יפה. הילקח בצינה מותר. מה זה הילקח? כן, בגלל מה? בוא נגדיר, תחדדו את ההגדרה. מה זה הילקח? בגלל מה? תבינו חבר'ה, זה לב הסוגיות של זה הלכה, רוב הלכות חול המועד זה סוגיה שאנחנו עכשיו בא או אתה רוצה לומר שזה תרחה, אבל הבית יוסף טען שהם לא הולכים עם השיטה של תרחה, כי לכאורה בתרחה מה אכפת לי אם זה צינה או לא, תרחה אסורה לי גם בצינה. נקרא השורה הבאה משמע כמוך ואני לא יודע איך להבין אותה, וכן כתב בעל העיריים דווקא בשוק דאיקה תורח, אבל בבית נרד מותר. מה הכוונה שלו? אז אני לא יודע אם הכוונה שלו בשוק אתה לוקח את זה מרחקים, בשוק אתה עושה בסיתונאות, למה בשוק זה יותר תורח, או שבשוק זה לא יפה שכולם יראו את התיחה שלך, אני לא יודע מה פשט פה הוקח. אז מה היה לנו פה? היה לנו פה מה? אז אתה רוצה לומר שבשוק, הכוונה היא לא בשוק, הכוונה היא מסחרית. השאלה אם זה נכון לשונית, אני פשוט לא יודע. האם אני יכול לומר בשוק, הכוונה היא כשהוא עושה את זה מסחרית, כשהוא עושה, לא יודע. בוא נסכם. ישנו שיטה ראשונה שאומרת שזה אסור בגלל תרחה, וזה מי? זה הרמב״ם והראש. ולפי השיטה הזו, יהיה לי אסור פרקמטיה בין בצינה בין בפרסיה. כן? מה יאמרו הרמב״ם והראש, האם מותר לי למכור מניות על המחשב שלי בחול המועד? אין בזה שום תרחה. אני אמכור עכשיו טונות של סחורה, אין לי תרחה. מותר או אסור, אז יש את הצד של מעשה אומן, האם זה נחשב מעשה אומן? דיברנו על זה, השארנו את זה כנקודה תלויה. עכשיו יש את השאלה, מה איסור סחורה? אם האיסור סחורה שלי הוא משום תרחה, אין לי תרחה. בסדר? זה נסכים. זה הראש והרמב״ם. הבית יוסף מצייר את השיטה החולקת כשיטה יותר מקילה, ובגלל זה הוא יפסוק כמה. הוא לא מסביר לנו בדיוק מה האיסור, אבל הוא אומר האיסור הוא בגלל שזה פרסיה. מה האיסור של פרסיה? חילול יום טוב? מה הבעיה שאני עושה פרסיה? אז אנחנו נשאיר את זה תלוי לרגע, כי זה יחזור אלינו. זאת אומרת, זה נפסק השיטה הזו. ולעניין הלכה אומר נועה בית יוסף, נרד עם רווח מרובהו, שרי בצינה. הלכה, נראה, רווח מרובה, בצינה. שימו לב לכמה לשונות הבית יוסף משתמש כדי להתיר. הוא רוצה להתיר, אבל הוא אומר לי, א', נראה, בית רווח מרובה וג' בצינה, כיוון דמידי דרבננו כדאי מני רבבת לסמוך עליהם. אז למה אני צריך רווח מרובה? רק תסמוך עליהם אם זה באמת צריך. סתם ככה אני לא רוצה שתסמוך עליהם. ויוצאים ממנו לשמחת יום טוב יותר מה שיהיה בדעתו להוציא, זה ירושלמי. נכון? ראינו את הירושלמי הזה, ראינו אותו בראש, שהם אמרו לו, אם יהיה לך יותר כסף, תקנה קונדיטון, נכון? אתה תוכל לקנות את היין היותר משובח, אז תעשה את הסחורה. אז הוא הביא לי ארבע צדדים להקל. קודם כל רווח מרובה. ב' תשתמש בזה ליום טוב. ג' בצינה. זה מידי דרבנה. רגע, בוא ניקח צעד אחורה. מה עיקר הדין? יש יסוד. כמעט אין מקום בשולחן ערוך שהמחבר לא הולך עם רמב״ם. אם הוא לא פוסק אותו, הוא יביא אותו כי יש אומרים. נדיר, כמעט אין, אני לא יודע אם יש מקום, שהמחבר הולך נגד רמב״ם בלי להזכיר אותו. זאת אומרת, מבחינת המחבר, כמעט הכל, כמעט תמיד תראה רמב״ם. זה אמר לי הראש כל בתפילת ירושלים, לפני כ-20 שנה, שמתי לב שהוא צודק. זאת אומרת, זה, ככה זה הולך. החבר הולך לכיוון אחר, אבל הוא הולך לכיוון אחר בצורה צולעת. זאת אומרת, לא רוצה להתיר. אבל מה אני אעשה? בסדר, אם זה גם דרבנן, וגם כל הטעמים שהוא נותן. עכשיו, הקדמה לנושא שהוא כללי מאוד מאוד קשה לבעל הבתים. בעל הבית בא לרב ושואל שאלה, הוא רוצה תשובה, מותר או אסור? זאת אומרת, זה מאוד מתסכל את הבעל הבית, כשהרב מתחיל לומר לו, תשמע, לפי החזון זה מותר, לפי אגרות משה זה אסור. סליחה, באתי לך לתשובה, תן לי תשובה. מה זה? זה מותר או אסור? אני שואל אותך. אז מה הרב מתחשק לו לומר? מה אני אחרי בן החזון של אגרות משה? מה אתה רוצה שאני אומר לך? יש בזה שתי שיטות. אנחנו ניכנס לעוד גדר שמאוד מציק לבעל הבתים, אבל צריך ללמוד אותו. בהלכה, לא בכל דבר, התשובה היא הלכה ככה. כמו שאתם רואים פה. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים ללמוד, כשאנחנו לומדים הלכה, אנחנו מנסים ללמוד את הסברות, אנחנו מנסים ללמוד את המשקלים, ואנחנו גם מנסים ללמוד את ההכרעה. איפה המשקל ההכרעתי? זאת אומרת, יש הכרעות שבהם אנחנו אומרים, רמב״ם עד הסוף. אז התימוני שהולך כמו הרמב״ם, ייקח מרק קר, וישים את זה על הפלטה, ויחמם את זה בשבת, וטוב לו, ולך כל הכבוד. והספרדי שהולך כמו המחבר, אז יש לו בעיה, יש לו בעיה אפילו להשעות, כן, אפילו להשעות בלי שיהיה קירה גופה וכתומה. והאשכנזי שהולך עם הרמה, אז הרמה נתן לו כמה שיטות. האם אתה יכול להשעות עם זה למחר? האם אתה יכול... הרמה מביא כמה שיטות להקל. אבל רגע, אבל מה אחרא? התשובה היא נתתי הרבה משקל הלכתי להרבה שיטות. מה המשקל ההלכתי? המשקל ההלכתי הוא לא תמיד כן או לא. לפעמים המשקל ההלכתי הוא תלוי. זאת אומרת, זה, תבין שהבית יוסף פה אומר לך לעניין הלכה, ואז הוא לא חותך, הוא לא בא ואומר הלכה רמב״ם או הלכה, הלכה רוקח. הוא אומר, שמע, אתה יכול לסמוך על הרוקח כשיש לך עוד סיבות לסמוך עליו. אז רגע, אז מה הלכה? אז אם אני אלך שלב הבא, אז הלכה היא רמב״ם ראש. מה מחבר רגע אמר לי? זאת אומרת, הוא מאוד עסוק בלומר לי, אם יש לך גם רווח גדול ומה? צינה ותוציא ממנו לשמחת יום טוב. זה כמו כששאלתי את הרב דוד פיינשטיין, מה גודל לחתוך? שזה עוד לא מגיע לגודל של תוכן, אז הוא אמר לי, תחתוך סמוך לסעודה. הוא ברח מלתת לי תשובה. סמוך לסעודה, בסדר, אנחנו מבינים שיש הרבה יותר מקום להקל, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אז הוא לא רוצה לתת לי תשובה. פה אני רוצה להעלות עוד שאלה אחת. עוד שאלה אחת. מה יקרה אם היום ללכת כמו הראש והרמב"ם מי יותר לכולה? מה אמרנו הבית יוסף? זאת אומרת, אם אני רק עושה את האיסור תרחה, אז אני אוכל להתיר לרוב האנשים פרנסתם, כי רוב האנשים, לפחות במדינת ישראל וברוב העולם, יותר קל להם אם תלך רמב"ם ראש. מה תאמרו? אני משאיר שאלה באוויר. הבוקר, היום בצהריים, אז זכיתי להיות אצל הרב טריגר, שאלתי אותו, האם מתחילים לומר את תפילת הגשם? הרבנות אמרה כן, ולמוחרת ירד גשם, ואז יצא שמוע שלו, ואומרים תפילת הגשם או לא? אז הוא אמר, פשט הלכה שכן. אז אמרתי, אז פשט הלכה, לא הבנתי. מה הרב רומז לי בזה? אז הוא אמר, יש אומרים שהיות והיום, איפה הרבה מההשקיה שלנו לא באה מהגשם, אז אנחנו לא הולכים עם זה. אז אנחנו לא במצב הזה להוסיף את התפילה. בסדר, אבל בגדול אנחנו כן. זאת אומרת, הנכון הוא להוסיף. אנחנו, אני רק אומר שכשהמציאות משתנה, לפעמים הדברים נהפכים להיות, צריך לבדוק שוב את הסברות ההלכתיות. פה מה שאתה רואה, זה שמבחינת המבנה ההלכתי, הבית יוסף רצה ללכת רמב"ם ראש. לצורך הכולה, הוא הלך עם הרוקח בעת הצורך. ממילא אם בזמן הזה יהיה לי גם את הכולה מתוך הרמב"ם ראש, אז הבית יוסף ודאי ירצה שאני אלך עם הרמב"ם ראש. זאת אומרת, יותר קל לי להקל. אתם איתי? כן? אני אומר, מתוך דיוק לשונו, אנחנו מבינים את המבנה ההלכתי. חלק ממה שיש, הרב פסן זצ"ל היה אומר שעיקר השימוש זה להבין צירוף שיטות. אמרת זה המון, ואני אף פעם לא הבנתי, ועד היום אני לא מבין למה זה עיקר השימוש. אבל הוא אמר זה המון, שכשהוא היה מזמין, הייתי יושב, הוא היה נהל לטלפונים ושאלות לתשובות, וככה, ואני יושב בבתי הוראה, ואני עד היום לא מבין למה לדעתו זה עיקר השימוש. זאת אומרת, עיקר שימוש תלמידי חכמים, הוא אמר, זה לדעת איך לצלב את השיטות, לדעת מתי להקל ולהחמיר. זאת אומרת, איך לצלב את השיטות, להקל ולהחמיר. לא שאני לא לומד את זה, אבל אני אומר, דבר שזה העיקר, בעיניי הרבה יותר עיקר, מה שאני כל הזמן מנסה ללמוד, זה המשקל ההלכתי לתת לשיטות השונות. זאת אומרת, כמה משקל אני נותן, כשיש מחלוקת ערוך השולחן, משנה ברורה, מי מנצח? חזון איש משנה ברורה, מי מנצח? זאת אומרת, המשקל ההלכתי בעיניי, או אם יש מסורת על פסיקה בנושא מסוים, זה הרבה יותר בעיניי, הרבה יותר מה שאני מקבל מהזמן, אבל בסדר, אני ממשיך לנסות ללמוד. אנחנו בתף קוף למטת. נסתכל שנייה על המחבר, לראות את מה שהרגע למדנו. אנחנו בשולחן ארוך, סימן תף קוף למתת סעיף א', אני מציע שלשבוע הבא תתעדכנו אם יהיה שיעור בזאת שם יהיה, אני מציע שנתקדם בטור שולחן ארוך. זאת אומרת, אנחנו קבענו לעצמנו אתגר ללמוד איך ללמוד את הדברים בפנים, בואו ננסה לעשות את זה קצת. אנחנו תף קוף למתת סעיף א', השולחן ארוך שאבי בר משתמש בו, הוא בעיני השולחן ארוך הכי טוב, כי יש לו את רבי עקיבא איגר השלם. זאת אומרת, הם מביאים לך כל דבר שרבי עקיבא איגר מצטט, הם מביאים לך את הציטוט. איי, זה לא דפוס חדש, נכון? איי, אין לך את הפרים גדים על הדף, לדעתי זה מעלה, אבל לא חיסרון. חזרה, אנחנו בתף קוף למתת סעיף א', כי הרב פיינשטיין אומר, שמי שלומד את הפרים גדים על הסדר לא יכול ללמוד. אתה לא יכול להקיף, אתה לא יכול להתקדם. אתה על כל דבר לומד את כל המפרשים שמופיעים לך על הדף, על הדף של כל המהדורות החדשות. סעיף א', כל סחורה אסורה, אפילו כלשהו, בינתיים זה מילה במילה הטור, בין לקנות, בין למכור. מילה במילה, הטור. ואפילו אם מלווה מאות על מנת שיתנו לו אחר כך יין, אז זה כבר קצת שונה מהטור. אומר לנו מגן אברהם, כל סחורה אסורה, אומר מגן אברהם, מפני התורח, אז המגן אברהם הלך כמו מי? ראש אמנון. כן. איך אתם מבינים את זה? הוא הלך ראש רם, נכון? נראה שנייה את ההגעה. מי הוא? אם נזדמן לו רווח מרובה במועד, יכול למכור בצינה, יוציא שמחת יום טוב, יותר ממה שהיה דעתו להוציא. נעבור שנייה למגן אברהם, הוא הדין למותר לקנות בצנעה. אז ההגה הביא לנו את הקולה של הבית יוסף. התז כותב בכמה מקומות, שכאשר הרמה לא כותב יש אומרים, הוא בא לפרש את המחבר ולא לחלוק עליו. יש מקומות שהמגן אברהם חולק על היסוד הזה של התז. פה היינו חושבים שהוא כן בא לפרש את המחבר. השאלה היא, בבית יוסף המחבר הלך לעניין הלכה כיוון אחד, במחבר הוא הלך כיוון אחר. לפי ההסבר שלנו זה קצת מובן, נכון? השאלה היא למה המחבר החסיר את הקולה שלו? למה הוא רק כתב את זה? אז זה נקודה לחשיבה. נמשיך פה בזאת שם שבוע הבא.